שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם ראינו משנה שבה התחלנו לדבר על הסמכויות של המלך. ראינו שם 3 דינים: הוא מוציא למלחמת הרשות, הוא פורץ לו גדר בשביל לעשות לו דרך, והוא מקבל ראשון את השלל של המלחמה. אז לגבי מלחמת הרשות דיברנו קצת אתמול, וגם הרחבנו אתמול באופן כללי על הסמכויות של המלך. היום נדבר על פורץ לו גדר ועל חלוקת השלל. אז לגבי פורץ לו גדר, הגמרא עצמה לא עוסקת, אבל יש מחלוקת ראשונים במה מדובר כאן. לפי רש"י, אפילו בעיתות שלום, המלך יכול בשביל הצרכים הפרטיים שלו לסלול דרך שעוברת דרך השטח של מישהו אחר, גם אם הוא צריך בשביל זה להוריד בתים, עצים, גדרות. זכותו של המלך להגיע לשטח שלו בקו ישר. לעומת זאת, הרמב"ם אומר שמדובר פה דווקא במלחמה, וזה דווקא עניין זמני בשביל המלחמה, ומיד אחרי המלחמה הוא מחזיר את השטח לבעלים המקוריים, ובאמת יוצא שלפי הרמב"ם כל המשנה מדברת על נושאים שקשורים למלחמה. בכל אופן, זה לגבי פורץ לו גדר. עכשיו הנושא האחרון במשנה זה חלוקת השלל. אז אמרנו במשנה שהמלך מקבל את החלק שלו ראשון, אבל כמה זה החלק שלו? זה המשנה לא אמרה. אז הברייתא אומרת שהשלל שיש מהאוצרות של המלך של האויבים, זה המלך מקבל הכל, אבל לגבי השלל הרגיל, זה המלך מקבל חצי, ושאר מתחלקים בחצי השני. מאיפה לומדים את זה? מיקש לכהן גדול. כמו שהכהן הגדול מקבל חצי מלחם הפנים ושאר הכהנים מתחלקים בחצי השני, כך גם המלך מקבל חצי מהשלל ושאר העם מתחלקים בחצי השני. ובזה הגענו למשנה בעמוד א'. במשנה הקודמת דיברנו על הסמכויות שיש למלך, היום נדבר על ההגבלות שיש למלך, וזה מפרשת המלך בפרק י"ז בספר דברים, אותה הזכרנו גם בשיעור הקודם. אז אחד מהדברים שכתוב שם לגבי המלך זה ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. עכשיו, תנא קמא מסביר שלהרבות נשים הכוונה היא מעל 18 נשים. אבל יש מחלוקת במשנה מה היחס בין שני חלקי הפסוק, כלומר בין ריבוי הנשים לבין ולא יסור לבבו. רבי יהודה מבין שהתורה מסבירה כאן את הטעם של האיסור, כלומר למה אסור להרבות נשים? בגלל שאותם נשים יסירו את לבבו מהשם. אז ממילא אם הוא מתחתן עם נשים צדיקות, זה אין בעיה שיתחתן אפילו עם 1,000. זה דעת רבי יהודה. לעומת זאת, רבי שמעון אומר שאין שום קשר בין שני חלקי הפסוק. כלומר, לדעתו יש פה בעצם שני איסורים. מצד אחד אסור שיהיו לו הרבה נשים, כלומר יותר מ-18 אפילו נשים צדיקות. מצד שני יש איסור נוסף של ולא אסור לבבו, וזה אפילו אישה אחת פרוצה יכולה לעשות לו. אז שוב, לפי רבי יהודה, אם הם צדיקות הוא יכול כמה שהוא רוצה, אם הם לא צדיקות אז באמת יש את ההגבלה של 18 נשים. ההנחה היא שפחות מ-18 גם נשים פרוצות לא יסירו את לבבו. לעומת זאת, רבי שמעון סופר שאפילו בצדיקות אסור יותר מ-18, ופרוצות אסור לו אפילו אחת. עד כאן המשנה. עכשיו, הגמרא מקשרת את המחלוקת הזאת למחלוקת רחבה יותר של האם דורשים טעם הדקרא. מי שאומר שדורשים טעם הדקרא בעצם אומר שני דברים. הוא אומר, קודם כל, אנחנו יכולים להניח שאנחנו מבינים את הטעם של הדין בתורה, ודבר שני, אותו טעם של הדין יכול להשפיע גם למעשה. כלומר, במקרה שבו הטעם לא שייך, אז גם הדין לא שייך. אז במחלוקת שלנו יוצא שרבי יהודה דורש טעם הדקרא. כלומר, הוא אומר, כיוון שפה הטעם של הדין ברור לנו, אז כשהם צדיקות אין שום סיבה לאסור עליו להרבות נשים. לעומת זאת, רבי שמעון לא דורש טעם הדקרא. התורה אמרה שאסור להרבות נשים, אסור להרבות נשים, אפילו צדיקות. אז זה אצלנו, ולעכשיו הגמרא מקשה מברייתא בבבא מציעא, ששם יוצא בדיוק הפוך. הנושא שם זה משכון שהמלווה לוקח מהלווה. יש דין שאם הלווה הוא עני, אז המלווה צריך להחזיר לו את המשכון בזמנים שהלווה צריך את אותו כלי. למשל, אם זה משהו שמשתמשים בו ביום, אז הוא צריך להחזיר לו את זה ביום ולקחת חזרה בלילה, ואם זה משהו שמשתמשים בלילה, אז להפך. זה הדין בעני רגיל. עכשיו, התורה אומרת עוד דין שמאלמנה אסור לקחת משכון בכלל. ובזה נחלקו רבי יהודה ורב שמעון במה מדובר. רבי שמעון מבין שהתורה אסרה לקחת משכון דווקא מאלמנה ענייה. כי אם היא ענייה, אז כל בוקר היא תבוא אליו לקחת את המשכון בחזרה, וכל לילה תבוא אליו להחזיר לו את המשכון, והשכנים יראו שהיא מסתובבת אצלו יותר מדי, ויתחילו לחשוד. לכן התורה אמרה לא לקחת בכלל, אבל מאלמנה עשירה אין שום בעיה, הרי ממילא לא תבוא לקחת את המשכון. זה דעת רבי שמעון, וזה בהנחה שדורשים טעם הדקרא, וממילא יש לזה גם השלכות הלכתיות. כלומר, רק בענייה ולא בעשירה. לעומת זאת, רבי יהודה שם אומר שלא דורשים טעם הדקרא. תורה אמרה שאסור לקחת מאלמנה, נקודה, אסור לקחת משום אלמנה, אפילו שהיא עשירה. אז אצלנו יצא שרבי יהודה הוא זה שדורש טעם הדקרא, ולכן הוא התיר להרבות נשים צדיקות. לעומת זאת, שמה רבי שמעון הוא זה שדורש טעם הדקרא, ולכן הוא אמר שבאלמנה עשירה אין שום בעיה. אז יש לנו סתירה, אז מה מהם נכון? אז אומרת הגמרא, המחלוקת שמה היא המחלוקת העקרונית יותר. כלומר, רבי שמעון תמיד דורש טעם הדקרא, ורבי יהודה תמיד לא דורש טעם הדקרא. אבל זה דווקא במקרה שהתורה לא אמרה בפירוש את הטעם של הדין, כמו שם לגבי המשכון מאלמנה. אבל אצלנו, שהתורה אמרה בפירוש את הטעם, שהוא לא ירבה לו נשים בשביל שלא יסירו את לבבו, אז זה הופך את השיטות. כלומר, רבי יהודה שבדרך כלל לא דורש טעם דקרא, פה כן ידרוש, כי התורה בפירוש אמרה את הטעם, ורבי שמעון שממילא דורש טעם הדקרא גם בלי שהתורה אומרת אומרת טעם, אז בזה שהתורה פתאום כן אומרת טעם, הוא מבין שכנראה יש פה איסור נוסף, וזה לא טעם שבא להסביר את האיסור הראשון. אז זה לגבי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, ועכשיו נראה איך הגענו למספר 18, אנחנו בשורה הראשונה של השורות הרחבות, הגמרא תביא מקור למספר 18, אבל גם תביא מקור לעוד שתי שיטות בברייתות אחרות, 24 ו-48. מה המקור? אתמול ראינו את הסיפור על זה שדוד מגיע לחברון, ובתחילת פרק ג' בשמואל ב' כתוב שיש לדוד 6 ילדים מ-6 נשים שונות. אחר כך בפרק י' ב' כשנתן הנביא מוכיח את דוד על מעשה בת שבע, הוא אומר לו למה היית צריך לקחת עוד אישה באיסור? הרי יכולתי להוסיף לך עוד נשים ביתר, כהנה וכהנה. כמה זה עוד כהנה וכהנה על 6 הנשים שכבר היו לדוד? אז כולם מבינים שכהנה הראשון זה שנתן אומר הייתי יכול לתת לך עוד נשים כמו הכמות שכבר יש לך. אז יש לו 6 ועוד 6, אז הגענו ל-12. נשים. אחר כך מה בא הכהנה השני לרבות? אז המשנה שלנו שאומרת 18 זה בא לומר עוד פעם הכמות שכבר יש לך, כלומר עוד 6, הסך הכל 3 פעמים 6 זה 18. שיטה שנייה אומרת שהכהנה השני בא להכפיל את סכום הביניים, כלומר היו לו 6, כהנה הראשון מכפיל את זה ל-12, הכהנה השני מכפיל את ה-12 ל-24. שיטה שלישית אומרת 48 כי דורשים גם את הוו של הווכהנה. אז כהן הראשון מכפיל ל-12, כהן השני ל-24 והוו מכפיל ל-48. אז זה השיטות בברייתות, אבל לפי המשנה שלנו, שתי הכהנה מוסיפים רק 6 נשים, כי יש הקש ביניהם, אז כמו שהכהן הראשון זה 6, גם הכהן השני זה 6. אז זה עד כאן המקור, ועכשיו בשורה השביעית, בשורות הכי רחבות, יש כמה הערות על העניין הזה. הערה ראשונה, לכאורה קשה, למה באותם 6 נשים שהיו לדוד בחברון, מיכל לא מוזכרת, הרי הוא התחתן איתה כבר בחברון. אז אומרת הגמרא, מוזכרת שם עגלה, ועגלה זה כינוי חיבה למיכל, אבל על זה מקשה הגמרא, הרי כתוב בפסוק שלעגלה היה בן בשם יתרעם. אז לא יכול להיות שזה מיכל, כי כתוב על מיכל, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. אז איך אתה אומר שזה מיכל? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה, לא היה לילד עד יום מותה, אבל ביום מותה ממש נולד לילד. אבל את התשובה הזאת הגמרא דוחה משתי סיבות, שבגמרא עצמה זה נראה כמו סיבה אחת. סיבה ראשונה, הרי הפסוק שסוקר את 6 הנשים של דוד, מדבר כשהם עדיין בחברון. וכבר שם כתוב שיש לבן יתרעם, ואילו הפסוק שאומר שלא היה לילד, זה כבר כשהם בירושלים. אז איך אפשר לפרש שבאמת לא היה לילד עד היום האחרון של חיה? הרי כבר היה לילד בחברון. ועוד קשה, הרי הפסוק הזה בא לומר שמיכל נענשה על זה שהיא אמרה שדוד ביזה את עצמו כשהוא רקד בפני אהרון. אז אם זה עונש, אז למה היה לילד דווקא ביום אותה? אז יש שתי סיבות לדחות את ההסבר הראשון, לכן הגמרא מביאה הסבר שני לזה שלמיכל כן היה ילד, שמה שכתוב שלמיכל לא היה ילד זה רק מאותו אירוע של העלת אהרון והלאה, כי באמת זה עונש על זה שהיא זלזלה בדוד, אבל לפני זה באמת כן היו לה ילדים. עכשיו עוד שתי הערות, מה שכתוב על דוד שהוא לוקח עוד נשים ופילגשות, אז באמת היה רק עד המספר 18 ולא יותר, ורב יהודה בשם רב אומר שלדוד היו 400 ילדים שהוא הוליד אותם מנשים יפות תואר שהוא שווה במלחמה, והוא התחתן איתם מדין אשת יפת תואר, וכיוון שכבר הזכרנו את הילדים של דוד ודין אשת יפת תואר, אז אומר רב יהודה בשם רב, שמאחה, שהיא אחת מהנשים של דוד באותו פסוק, היא גם כן הייתה אישה שדוד שווה במלחמה, והוא התחתן איתם מדין אשת יפת תואר, וממנו הוליד את אבשלום ואת תמר. איך לומדים את זה? כי בסיפור של אמנון ותמר, ששם אמנון אונס את תמר, תמר אומרת לו, הרי אם תלך לדוד ותבקש, אז הוא ייתן לך להתחתן איתי. אבל הרי זה לא נכון, הרי אמנון ותמר היו אחים דרך האבא דוד. אז מה פתאום שהוא ייתן לה להתחתן איתו? אלא שהיא נולדה למאחה שהייתה אשת יפת תואר לפני שהתגיירה. וממילא, כיוון שהיא נולדה גויה, היא לא נחשבת הבת של דוד ואחות של אמנון. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את הסיפור של אמנון ותמר, אז ממש לקראת סוף העמוד, הגמרא נכנסת לסיפור קצת יותר. אז אמנון חשק בתמר אחותו, אז יונדב, חבר של אמנון, שהיה חכם מאוד אבל לרעה, ייעץ לו לעשות כאילו שהוא חולה, וישלחו את תמר לתגן לו איזשהו בצק בחדר, ושם הוא תקף אותה. ובסוף הסיפור כתוב שהוא שנא אותה שנאה גדולה מאוד. למה הוא שנא אותה? אז אומר רב יצחק שתמר, תוך כדי המעשה, לקחה שערה אחת ממקום הערווה שלה, וקשרה את זה סביב האיבר שלו, וכך היא הפכה אותו לקרות שופחה. ומאיפה הייתה לה שם שערה? הרי רב אמר שלבנות ישראל אין שערות באותו מקום, אלא כיוון שהייתה בת אשת יפת תואר, אז היא התנהגה בעניין הזה כמו הגויות. בכל אופן, אחרי הסיפור יצא החוצה והיא זעקה והיא קרה את בגדיה, והיא שמה אפר על ראשה כך שכולם ידעו מה שקרה, וכך כל בנות ישראל ידעו שאם אפילו לבת של המלך זה יכול לקרות, אז גם להם זה יכול לקרות, והם יזהרו לא להיכנס למצב של ייחוד. ובאמת, באותו זמן אומרת הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', גזרו על הייחוד ועל ביאת הפנויה. והגמרא שואלת מה הכוונה גזרו על הייחוד, הרי זה דין דאורייתא, אבל אומרת הגמרא נכון, ייחוד עם איסור ערווה זה באמת דאורייתא, אבל באותו דור גזרו שאפילו ייחוד עם פנויה אסור. וממש לקראת המשנה בעמוד ב', אם כבר הזכרנו את הילדים של דוד, אז אדוניה שבסוף ימיו של דוד ניסה למלוך, למרות שדוד הבטיח ששלמה יהיה המלך, אז הפסוק אומר, ואדוניה בן חגית מתנסה למור אני אמלוך. אז אומר רב על פי רשי שלדוד היה כתר שרק מי שיכול לשים את הכתר על הראש שלו וזה יושב לו בצורה טובה, הוא ראוי להיות מלך, ואדוניה ניסה לשים את הכתר וזה לא יושב עליו טוב. ודבר נוסף לגבי אדוניה, ש50 האנשים שהיו רוצים לפניו היו חסרי תחול וחסרי בשר בכפות הרגליים בשביל שיוכלו לרוץ מהר יותר, והגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת ממשיכה לעסוק בהגבלות שיש על המלך מספר דברים, ראינו כבר שלא ירבה לו נשים. כאן המשנה מתייחסת לשני איסורים נוספים, רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, ובפסוק של הנשים כתוב, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. עכשיו גם לגבי הסוסים וגם לגבי הכסף, המשנה והברייתות אומרות שאם הוא צריך את זה אז מותר לו להרבות. כלומר אם הוא צריך סוסים למרכבה או שהוא צריך כסף לשלם משכורות, ברור שמותר. כל האיסור זה כשהוא מרבה סתם. עכשיו מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב לא ירבה לא סוסים ולא ירבה לא כסף וזהב, כלומר לעצמו, אבל אם זה לצורך אז מותר. עכשיו הגמרא אומרת שגם בלי הלימוד של המילה לא, ברור שמותר שיהיה לו סוסים וכסף וזהב אם הוא צריך, אלא שהיינו חושבים שהוא צריך לצמצם כמה שמלן מהמילה לא, שהוא מותר לו גם בהרחבה. אבל אם זה מיותר אז אסור, והגמרא אומרת לגבי הסוסים שאפילו סוס אחד מיותר, כלומר שהוא בטלן והוא סתם יושב בעורבה, בזה הוא עובר על האיסור. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב למען הרבות סוס. ולמה כתוב סוסים? לומר שעל כל סוס וסוס הוא עובר על איסור לב. עכשיו אם כבר דרשנו את המילה לא, אז מה דורשים מהמילה לא ירבה לא נשים? אומרת הגמרא שדווקא למלך אסור להרבות נשים, אבל לאדם רגיל מותר כמה נשים שהוא רוצה. עכשיו ממש באמצע עמוד ב', כיוון שדיברנו היום על האיסור של להרבות נשים, זהב וסוסים, הגמרא מביאה את שלמה המלך שהיו לו הרבה סוסים, הרבה כסף והרבה נשים. לגבי הסוסים אומר רב יהודה מהחיבור של שני פסוקים יוצא שהיו לו 40,000 מבנים שבכל מבנה היה 4,000 תאים של סוסים, או שהפוך 4,000 מבנים ובכל אחד 40,000 תאים, זה לגבי הסוסים. לגבי הכסף אומר רב יצחק שלפני ששלמה חטא והתחתן עם בת פרו, אז הממלכה הייתה כל כך עשירה שכסף לא היה שווה לכלום, אבל אחרי שהוא חטא והתחתן איתה, אז אמנם הכסף עדיין היה מאוד זול, אבל הוא כבר לא היה שווה כלום, אלא שווה כמו אבנים. ואומר רבי יצחק שכשהוא התחתן עם בת פרו, אז המלאך גבריאל בא ונעץ קנה בים, שבסופו של דבר זה היה התחלה של מלכות רומי. ועכשיו בהקשר הזה של שלמה והאיסורים שדיברנו להם, אומר רבי יצחק בשליש התחתון של עמוד ב', שבדיוק בגלל זה התורה לא גילתה את טעמי המצוות. כי הנה שני איסורים שבהם התורה כן אמרה את הטעם, שלא ירבה לו נשים שהם לא יסירו את לבבו מהשם, ושלא ירבה סוסים שהוא לא ישיב את העם מצרימה, אז בשני הדברים אלו שלמה המלך אמר שהוא ירבה נשים והם לא יסבו את לבבו, והוא ירבה סוסים והוא לא יחזיר את העם מצרימה, ובכל זאת שלמה כן חטא בזה, כי הנשים כן הסירו את ליבו, והוא שיב חלק מהעם למצרים בשביל להשיג לו שם סוסים. לכן התורה לא גילתה לנו את טעמי המצוות. נעיר בסוגריים שיוצא מכאן לכאורה שעקרונית דורשים טעם הדקרא לפי רבי יצחק, כלומר שאם היינו יודעים את הטעם אפשר ללכת לפי הטעם, אלא שהתורה לא רצתה לגלות כי זה מסוכן. ובזה הגענו לנקודותיים בשליש התחתון של עמוד ב', מכאן הגמרא מדברת על הדין שהמלך צריך לכתוב ספר תורה מיוחד בשבילו, על זה נדבר כבר מחר. נחזור אומר על מה שראינו היום. ראינו שאיסור ריבוי אנשים למלך זה מעל 18. רבי יהודה אמר שזה דווקא בנשים שיתו את ליבו, רבי שמעון אמר שזה לא משנה, אפילו אם הם צדיקות אסור להרבות. וראינו שבדרך כלל דווקא רב יהודה הוא זה שלא דורש טעם הדקרא, ורבי שמעון הוא דורש טעם הדקרא. למשל לגבי האיסור לקחת משכון מאלמנה, שלפי רבי שמעון זה דווקא באלמנה ענייה, ולפי רב יהודה זה בכל אלמנה. ראינו את המקור למספר 18 וגם לעוד שיטות 24 ו-48 מזה שנתן אומר עוד כהנה וכהנה. דיברנו על מיכל שהכינוי שלה זה עגלה, ועל זה שכן היו לילדים לפני האירוע של העלת הארון. דיברנו על סיפור אמנון ותמר, שתמר הייתה הבת של מאחה שהיא הייתה אשת יפת תואר, ולכן כיוון שהיא נולדה גויה היא יכלה עקרונית להתחתן עם אמנון, ולכן היה לה גם שיער ערווה ובזה היא הפכה את אמנון לקרות שופחה, ושבעקבות הסיפור שלה גזרו לאיחוד אפילו עם הפנויה. לגבי האיסור של ריבוי סוסים וכסף וזהב, אמרנו שאם הוא צריך אז זה מותר, רק אם זה מיותר זה אסור, והוא עובר אפילו על סוס אחד מיותר. וסיימנו ברבי יצחק שגם הוא מבין שהסיבה היא שאנשים יטו את ליבו ושהסוסים יגרמו למלך להחזיר את העם למצרים, ושלכן התורה לא גילתה טעמי המצוות, כי הנה אפילו שלמה חשב שהוא יצליח לא לעבור על הטעם, ובכל זאת גם הוא עבר על הטעם.